בר דעת, הפודקאסט של אוניברסיטת בר אילן. והפעם, מהי פרשיית ילדי תימן וכיצד פרשה שתחילתה בעליית יהודי תימן בשנות המדינה הראשונות ממשיכה להסעיר את הציבור בישראל עד היום? דוקטור אבי פיקר מהמחלקה ללימודי ארץ ישראל וארכיאולוגיה מסביר בפרק זה כיצד הרקע ההיסטורי של התקופה השפיע על תפיסת הפרשה בקרב הציבור. מראיינת שי קלוט.
שלום, ברוכים וברוכות הבאות לבר דעת. חטיפת ילדי תימן היא פרשייה סבוכה שמרתקת רבים, בין היתר בשל עמימותה. אך האם העובדות בשטח מאשרות את הטענות אודות חטיפת ילדים בני יומם בעת קליטת עליית יהודי תימן בראשית שנות ה-50? נמצא איתנו כאן לשפוך אור על פרשת חטיפת ילדי תימן, דוקטור אבי פיקר מהפקולטה ליהדות מהמחלקה ללימודי ארץ ישראל וארכיאולוגיה על שם מרטין. שלום אבי.
שלום.
זה פרק נוסף שאנחנו מדברים בו על פרשת חטיפת ילדי תימן, כאשר בפרק הקודם דיברנו על מה כל אחד מהצדדים טוען או טען ביחס לפרשה עצמה. אלו שטענו שהייתה חטיפה ומה הוביל אליה, ואלו שטענו או טוענים כי לא הייתה חטיפה. אבל אולי רגע נעשה איזשהו ריוויין, נלך קצת אחורה ונבין מהו הרקע ההיסטורי שקדם לפרשה.
כך. אז מאוד חשוב להבין באמת את הסיטואציה, גם הפיזי-טכנית ואולי גם החברתית. ואחת הטענות שטוענים תומכי טענת החטיפה הייתה שהחברה הישראלית הייתה חברה גזענית. אני קצת נזהר בשימוש שבשנים האחרונות יש במילה הזאת שבו כל תופעה, אבל אין לי צל של ספק שהייתה התנסות לא מבוטלת על יהודים מארצות האסלאם שנתפסו כנחותים. אני כתבתי על זה, אני חקרתי על זה, אני עוסק בזה למעלה משני עשורים. אבל עדיין בין העובדה שהיו כאלה תחושות לבין הסיפור של חטיפה, ישנם כמה גשרים שלא נבנו. מה בכל זאת היה? והתפיסה המרכזית שצריך בה לראות את טיב היחסים בין הממסד הציוני והאשכנזים לבין יהודי ארצות האסלאם, היא תפיסה שאני קיניתי במקומות אחרים סולידריות מתנסית. כלומר, יש התנסות ויש סולידריות באותו הזמן.
שזה על פניו ערכים שאפילו אמורים להתנגש.
כן, מציאות, להבדיל מתיאוריה, מורכבת מערכים מתנגשים. ופעם קובעי המדיניות האלה מושכים לפה, ופעם קובעי המדיניות האלה מושכים לפה. כשאנחנו מסתכלים על עליית יהודי תימן, אנחנו רואים בדיוק את אותו הדבר. אנחנו יכולים לראות קהילה שמרבית הוותיקים, האשכנזים, מתייחסים אלה בעליונות, שאלה שמבניה שכבר גרים פה, ויש כ-30 אלף יהודים מיוצאי תימן שגרים בארץ ישראל בתקופת המנדט הבריטי, נמצאים בתחתית המדרגה בשל למתנסות. ומצד שני, אנחנו רואים קהילה שבמצוקה שלה, מדינת ישראל וארגונים יהודים מתגייסים בצורה שהם לא התגייסו מעולם כדי להעביר אותה לישראל על מנת לטפל בה ולהציל אותה מתמותה. והסיפור המלא של הרקע שעליו מתבססת הפרשה, קשור לנסיבות עלייתם של יהודי תימן. אני ממליץ על ספר מצוין של עמיתתי פרופסור אסתר מאיר גליטנשטיין מאוניברסיטת בן גוריון, שחקרה את הנושא, שבעצם היהודים מתימן הגיעו מתימן ההררית, שאין ממנה שום דרך יציאה, אלא לעדן, עיר נמל, מדרום לתימן בשליטה בריטית, שממנה יצאו העולים, היהודים מגיעים לשם, אמור קם מחנה בחסותו של ארגון יהודי בינלאומי בשם הג'וינט, המחנה הזה היו בו תנאים מאוד קשים, היהודים עברו מסע מאוד קשה, לעתים התעכבו במקומות שהיו בו מחלות טרופיות, והם הגיעו למחנה הזה במצב רפואי היום ונורא. כשמתחילים לעלות מהמחנה והם עולים בהתחלה בקצב איטי, מגיעים לארץ אנשים חולים במחלות שאנשים לא הכירו, ומשרד הבריאות שולח משלחת אל המחנה הזה, והדוח של המשלחת הזאת שגלוי לעינינו, הוא הדוגמה אולי הכי טובה למושג שאמרתי, סולידריות מתנסית. כי אם מסתכלים איך הרופאים הללו מתארים את היהודים מתימן, הם אומרים, מדובר באנשים שנראים חסרי רגשות, כמו עדר בהמות, למרות שאנחנו יודעים שהם אנשים אינטליגנטיים, המוות הוא דבר של שגרה בעיניהם, ולכאורה ביטויים, וחוקרים עשו את זה, שהיום אנחנו קוראים לזה תפיסה אוריינטליסטית מאוד קיצונית. אבל אז צריך להגיע לשורה התחתונה. מה השורה התחתונה של אותו דוח של רופאי משרד הבריאות? המצב שם היום ונורא, מה צריך לעשות? להביא את כולם מהר לישראל, לעשות רכבת אווירית ולהציל אותם. הנה הסולידריות, והנה אנחנו רואים באותו דוח את ההתנסות ואת הסולידריות. התפיסה שיושבת על רקע שכל העולם חשב כך, תפיסה שבה בני אירופה מתנסים על מה שהם ראו כילידים. אגב, גם הם התנסו, הגרמנים על הפולנים, הפולנים על הרומנים, העיראקים על הקורדים, יושבי קזבלנקה על השלוחים, לכל אחד יש דרגה נכונה, יש התנסות על יוצאי תימן, ומצד שני סולידריות איתם בהמלצה להביא אותם, ומביאים אותם במצב רפואי מאוד מאוד קשה לארץ, גם כך בתימן עצמה, בלי שום קשר למצב במחנה, תמותת התינוקות מגיעה ל-40%. עכשיו, במצב רפואי כזה קשה הם מגיעים לארץ. חלקם מאושפזים מיד, ואחרים מחליטים לאור המצב הקשה של התינוקות על רפואה מונעת. המשפחות גרות באוהלים, חורף, תנאים קשים, היגיינה מזוויעה. בואו נציל את הילדים, ניקח אותם, נרכז את כולם בבתי תינוקות, נקרא לאימהות להעניק אותם כמה פעמים ביום. וכך אכן ביוזמה מלמעלה מרכזים את התינוקות כדי למנוע תמותת תינוקות. וכנראה את רובם הצליחו להציל, אבל מספר לא מבוטל של ילדים עדיין מגיע למצב כזה. אנחנו רואים מספרים, ילדה בת שנה וחצי, 3.5 קילו. אנחנו רואים ממש מחלות מזוויעות וזעזעות בדוחות של בתי חולים. ואז מפנים אותם למרפאות ואחרי זה לבתי חולים כדי לנסות להציל אותם. עכשיו, איך הילדים הללו רשומים? כמו שהם רשומים בדרכון התימני של ההורים שלהם? לא. למה? כי אין דרכון תימני. אין להם תעודת זהות. אין הגדרה ברורה מהו שם פרטי, מהו שם משפחה. אז רושמים את הילדים הללו שם, שם האבא, שם הסבא, ושם משפחה או שם חמולה. ואחרי זה הרישום עובר, לא באיזה דוח ממוחשב, לא בכתב יד, אז מישהו כבר מתבלבל, כי הוא לא מכיר את השמות, ואז שם האבא הופך להיות שם הילדה, או שם המשפחה הופך להיות את השם הפרטי, ומועברים לבתי חולים. ואז, כשהילדים הללו נפטרים, א' לוקח זמן לזהות מבעצם ההורים שלהם. ואחרי זה, כשחלק מהילדים מבריאים, לא מצליחים לאתר מהמשפחה שלהם, כך זמן, עד שמאתרים. וכשדיברתי למשל בפרק הקודם על המקרה של מרים שוקר שאומצה, זה היה חלק מהסיפור, היא רשומה כמרים שרעבי, כי כך אמא שלה רשמה אותה. בית החולים, אחרי שהיא מבריאה, מחפש את ההורים של מרים שרעבי, פונה למשפחת שרעבי, משפחת שרעבי אומרת, הילדה נמצאת איתנו, מה אתם רוצים? לא מוצאים את ההורים? באותו זמן, אדם בשם דוד שוקר, שאשתו עזבה אותו, ולא יודע שהיא רשמה את הילדה בשם מרים שרעבי, מחפש את הבת שלו מרים שוקר, והוא פונה למוסדות, איפה מרים שוקר? איפה מרים שוקר? ואף אחד לא מוצא את מרים שוקר, ותעבור חצי שנה, וישלחו את מרים שרעבי לאימות אצל משפחה בולגרית, והאבא ימשיך להתלונן, איפה הבת שלי? עד שוועדת החקירה תבוא ותגלה
תעשה אחד ועוד אחד.
שמרים שרעבי היא בעצם מרים שוקר, ומי שימצא ויחבר ביניהם, וגם זה סיפור טרגי, תהיה בעצם ועדת החקירה, אבל הם לא יגלו לה, כי הם רצו שהיא תפנה בעצמה, כך על פי חוק האימוץ, והיא לא פונה. יעברו עוד 20 שנה, עד שמרים שרעבי שוקר, שגדלה כעדינה לוי, בעצם מתחברת למשפחה ולהורים שלה. אבל הסיפור פה הוא מצב רפואי מאוד קשה, ובגלל זה מספר התימנים הוא כל כך גדול, רישום בעייתי, וכמובן כאוס נורא והיום במוסדות הבריאות. מי הם הרופאים הללו? אף אחד לא רוצה להיות רופא במעברה, במחנה עולים. יש כמה מתנדבים מחוץ לארץ שלא מבינים עברית. יש אנשים שמגייסים אותם למילואים. אנחנו תמיד מדברים על עדויות של החיות, אבל בעצם כל העדויות שהזכרתי, מרים קוצ'ינסקי ושולמית מליק ושושנה שחם, כולם היו בעצם מטפלות אחרי קורס של שבועיים ולא באמת החיות.
החיות שעברו הסמכה סיעודית. הסמכה,
וגם תכף נדבר על מה העדויות שלהם מספרות ומה זה באמת, אבל בעצם המצב הזה הוא באמת מצב שבו המוני תינוקות מושפזים, לא כולם יודעים את השם שלהם, חלקם הגדול נפטר. בעצם מה שניסו לעשות בוועדת החקירה להורים שהתלוננו, זה לראות מה השם של הילדה על פי ההורים, איזה שמות מופיעים ברישומים, והאם בעצם לפי איזשהו מספר עולה, גיל, משהו, השם הזה והרישום של פטירת התינוק הזה מתאימים אחד לשני, וב-95% מהמקרים הצליחו לאתר באמת פטירה, קבורה, אשפוז, של אותם ילדים, וכמו שאמרתי, בשלב הראשון ההורים קיבלו את זה, ומבחינתם זה היה, הם קיבלו את זה בהבנה, כי כמו שאמרתי, בתימן כל כך הרבה ילדים נפטרו, זה שילדים נפטרו לא היה משהו חריג ביניהם. מה שהיה חריג ביניהם זה שהם לא נפטרו בידיים שלהם.
בפרק הקודם כבר אתה סיפרת לנו על ועדות החקירה השונות, וכן הסברת שהחקירה הראשונה הייתה עוד אי אז בשנות ה-60. למה זה בכלל התחיל? איך אותן ועדות חקירה, איך הקריאה הזאת לבדוק את החטיפות, לעשות את הוועדות האלה, איך זה קרה?
הכל התחיל מעדויות ההורים, ובעצם עדויות ההורים הם הדבר שגרם למדינה להבין שיש כאן איזושהי בעיה. כמו שמעתי, היו כמה הורים שהם תהו מה קרה לילדים שלהם עוד בשנות ה-50, אבל רובם התעוררו כאשר כתבות בעיתונות אמרו, תראו, יש פה כמה הורים, יש אמרה גם לנו, זה היה מקרה מוזר. אמרו לנו שילד נפטר, ולא היינו נוכחים, האמנו, אבל האם באמת הילד נפטר? אנחנו רוצים לבדוק את זה. ועדת החקירה הראשונה קמה בעקבות הדרישות הללו, ובעקבות התארגנות של ההורים בגוף שנקרא הוועד הציבורי למען ילדי תימן, והיא פעלה, אספה עדויות במהלך שנת 1967. העדויות הללו היום נגישות לכל אחד באתר ארכיון המדינה. נועלה חקירה על ידי משטרת פתח תקווה, הוועדה עמד בראשה רב פקד מהמשטרה, וראש מחוז חיפה במשרד המשפטים, והם בדקו 342 תלונות, והצליחו באמת בעבודה של חיפוש מחט בערימת שחת, דרך רישום בבתי החולים. אגב, חשוב להבין, חלק מבתי החולים שהיו קיימים באותה תקופה, נסגרו. לאן עבר הארכיון שלהם? זה גם כן חלק מעבודת הבלשות, לחפש איפה הפנקס שבו רשמו מי נפטר נמצא. חיפוש בפנקסים של חברות קדישה, חיפוש מחטים בערימות שחת, והצליחו למצוא מחטים בערימות שחת ל-316 מתוך 342 התלונות. הם הצליחו, כי הם עברו גם על תיקי האימוץ, לראות האם אכן מישהו מהילדים המאומצים הללו שייך, והם הצליחו למצוא שתי ילדות. ילדה אחת בעצם עוד נמצאה קודם, ההורים שלה השאירו אותה במחנה, ואחרי 12 שנה אמרו, רגע, איפה הילדה שלנו? ואז התגלתה שהיא עברה לאומנה, והילדה אמרה, אני רוצה להישאר באומנה, אני לא רוצה לבוא למשפחה של ההורים, אז היא גם כן הייתה חלק מהתלונות, ועוד אחד שהתלונן על ילד שבעצם היה אצלו, זה המקרה שאנחנו מכירים. אז הם הצליחו למצוא ארבעה ילדים, שוב רק אחת באמת מקרה של התלונה על חטיפה, אחרת הייתה מקרה שהאבא מסר אותה לאימוץ, והאחים התלוננו, ונשארו להם 22 ילדים שהם לא מצאו, ובסיום החקירה, הוועד הציבורי, המשפחות התכנסו, אגב בקרב החוקרים היו לא רק אנשי משטרה, אלא גם שני נציגים של הוועד הציבורי, עורך דין בשם כהן, ובלש איש מודיעין חוקר, במוזת אמני בשם עמי חובב, שהם גם כן בעצם, הם אמנם לא היו חברים פורמלית בוועדה, אבל השתתפו
כן,
בחקירות.
כן, לתת איזה פן יותר אובייקטיבי לדבר
כן,
הזה.
כן, נגיד, אנחנו משתתפים עם המשפחות בחקירה, לימים עמי חובב יואשם לידי חלק מהמשפחות כחלק מהחוטפים, למרות שמלכתחילה הוא היה בתפקיד הפוך, והמשפחות הודו, והפרשה נרגעה, ועד שנות ה-80 מישהו אומר, תראו, זה נכון שהייתה טענה כזאת, אבל הנה נפטר, נחקר, וצריך לדעת את זה. בשנות ה-80 התפרסם ספר בארצות הברית מזוונו של עסקן חרדי אנטי ציוני שנקרא Genocide in the Holy Land, רצח עם בארץ הקודש, ובו הוא לוקח את אותה פרשה שנחקרה בשנות ה-60 ומציג אותה בהקשר אחר. ופה חשוב להבין, יהודי תימן, עולי תימן, לא היו אילמים בעת עלייתם, והיו דברים שהפריעו להם, והם עוררו על זה מאומות. והדבר המרכזי, שכל מי שמכיר את ההיסטוריה של ראשית ימי המדינה מכיר, זה דרישתם של הילדים שלהם לא יינתן חינוך חילוני. והם הקימו, הם יצרו הפגנות, והוקמה ועדת חקירה, שהביאה לפיתורים של פקידים בכירים, לנפילת הממשלה, לבחירות חוזרות, כלומר, משבר החינוך היה משהו שליווה, וכולו הוצאת בעקבות זעקתם של עולי תימן. וכשמסתכלים על העיתונים בשנות ה-50 ומחפשים את המילים ילדי תימן, הם מופיעים המון, אבל אף פעם לא בהקשר של חטיפת ילדים, אלא תמיד בהקשר של
החינוך.
כפילת חינוך חילוני. וכשיבוא מנחם פורוש כעבור שנים ויגיד, אני יודע, אני יודע שכפו עליהם חינוך חילוני, אני מניח שאולי גם חטפו ילדים. הוא בעצם יעשה את הגשר המחשבתי הזה. עכשיו, אותו עסקן חרדי שהסיפור של חטיפת ילדים התלבש לו על כפיית חינוך חילוני, מוציא ספר על רצח עם. כעבור כמה שנים, הספר הזה מתורגם לעברית על ידי תנועת כך ומאיר כהנה, ספר השחור, ומתפרסמת עבודת MA פה באוניברסיטה בבר אילן על ידי אדם צעיר בשם דוב לויטן, שעוסק בקליטת יהודי תימן, ויש לו פרק חשוב שאומר, תראו, ועדת החקירה ההיא בעצם לא בדקה את כל התלונות, ולא בטוח שעבודה שלה הייתה רצינית, וחוץ זה שהיה 22 ילדים שהיא לא הצליחה לבדוק מה עלה בגורלם, והיא לא סיימה את עבודתה. עבודת ה-MA הזאת מולידה מחדש, יחד עם הדברים אחרים, עניין מחודש בפרשה באמצע שנות ה-80. ואז מתגלים מאומצים ואנשים מבוגרים והמון כותרות בעיתונים ורעש תקשורתי, וזה גם מתלבש קצת על פוליטיקה, כי אומר ראש לשכת ראש הממשלה יצחק שמיר לדוב לויטן, תגיד לי, יש פה בעבודה שלך משהו שיאפשר לנו להכפיש את המערך ולהביא קולות לליכוד? כלומר, הנה זה מתלבש על פוליטיקה, מה שלא היה עד אז. ובעקבות לחצים מוקמת ב-1988 ועדת חקירה, אבל לא ועדת חקירה ממלכתית, מכיוון שראש הממשלה יצחק שמיר אחרי כהן ושרון וסברה ושתילה לא אהב את הרעיון של ועדת חקירה ממלכתיות.
אוקיי, אז יש לנו פה שתי ועדות חקירה, אנחנו איפשהו ב-80s, נכון, אמרת שנות ה-80, וגם הפרק הקודם אתה העלית כבר את השם הזה, עוזי משולם. איפה הוא נכנס כאן בתוך הפרשה עצמה, בתוך ועדות החקירה?
עוזי משולם היה מורה רב שהתחיל לצבור סביבו חסידים ומעריצים, ועסק בכל מיני שאלות. היום היינו מסווגים אותו כסוג של ימין רדיקלי, שמלפרטט עם הימין הקיצוני והחרדיות האנטי-ציונית, ובשלב מסוים הוא מעלה את הטענה שוב של ילדי תימן נחטפו, אנחנו הימים של סוף עבודתה של ועדת החקירה השנייה, ועדה בראשות השופט משה שלגי, מישהו מתוך הוועדה, ראש עיריית ראש העין, לא מבסוט מהמסקנות שהוועדה מגיעה, בדומה לוועדה הראשונה שרוב הילדים נפטרו, חושב שהעבודה לא רצינית, ועוזי משולם, שיש לו איזה אימות עם שכן, אומר בעצם אנחנו מתבצרים פה, כי יש לנו מסמכים שמעידים על חטיפה, ואנחנו, יש התבצרות וזורקים בקבוקי תבערה על שוטרים, ושוטרים מבקשים ממנו לסגת, הוא דורש דרישה מאוד ברורה, ועדת חקירה ממלכתית. אני לא אכנס כאן לכל פרשת ההסתברות שלו, ואחרי 50 יום, והדרישה של המשטרה שהוא קנה, ירי מתוך המתחם על המשטרה, שבסופו של דבר נהרג אחד היורים, שלומי אסולין, זיכרונו לברכה. בסופו של דבר, עוזי משולם נעצר, חסידיו נעצרים, נשפטים, אבל בכל זאת, הלחץ על לחקור את הפרשה עולה, המודעות בחברה הישראלית גדלה, ומוחלט להקים ועדת חקירה ממלכתית.
אז עוזי משולם הצליח.
עוזי משולם הצליח, קמה ועדת חקירה ממלכתית. ועדת החקירה הזו עומד בראשה השופט יעקב כהן, לא במקרה הוא עמד בראשה, יש כאלה שטוענים שהוא עמד בראשה כי הוא היה מאוד מבוגר, אבל הסיבה שהוא נבחר לעמוד בראשה היה כי הוא היה ספרדי והיה מאוד חשוב שייצוג, יש בתוכה את האלוף דוד מימון, אלוף ממוצא תימני שהיה מאלה שטוענים שזה לא בסדר צריך לחקור, ועוד שופטת בשם דליה קובל, ולוועדה הזאת, ועדת החקירה הממלכתית, יש תקציבים שלא היו לוועדת הקודמות, תקציבים לחקירה, ויותר מזה, היא מחליטה, מכיוון שיש כל כך הרבה חשד, שכל הדיונים שלה, או כמעט כל הדיונים שלה, התקיימו בפומבי. בבית אגרון בירושלים, כולם יכולים לבוא ולשמוע. והיא קוראת למשפחות, לאנשי צוות, לכל מי שיודע משהו, לבוא ולהעיד. משך חצי שנה היא מפרסמת מודעות, היא מפרסמת אותם בארץ, היא מפרסמת אותם בקהילות בחול, כי יש טענה שהילדים הללו הועברו לחול. והעבודה של הוועדה הזאת היא מתנהלת במשך 6 שנים, ועדת חקירה ממלכתית, כמו שעוזי משולם ביקש. וכמו שהזכרתי בפרק הקודם, יש לנו כאן מאגר גדול של מאות עדויות, חלקן העידו גר בוועדות הקודמות, חלקן הן משפחות שלא העידו, כי באמת האירוע יצר תהודה הרבה יותר גדולה, והעדויות הללו גם מאפשרות לנו להשוות עדויות, אבל באמת יש לנו פה פרוטוקול לא שלם של כמה שעות של אנשי צוות, של משפחות שמאפשרות לנו לבנות את התמונה. בסופו של דבר, הוועדה הזאת אמרה, עם כל הכבוד לעדויות, אם אנחנו רוצים לדעת מה קרה, והאם היה פה תוכנית חטיפה וקנוניה ומזימה, בוא נבדוק ילד ילד, והם בעצם פונים לבדוק את הדברים באותה צורה, כמו שעשתה ועדת החקירה הראשונה וועדת החקירה השנייה, רישומים בבתי חולים, רישומים בחברות קדישה, מה קרה לכל אחד מ-1053 הילדים שהתלוננו עליהם עד אז. והוועדה הזאת הפיקה בעצם תיק על כל אחד מהילדים הללו, שוב ל-95% היא מצאה נתוני פטירה, ונשארו כמה עשרות ילדים שלא נמצאו עליהם מסמכים. בין השאר, כי במהלך השנים, כל מיני מקומות שנסגרו, הארכיונים שלהם עבדו. מחלקת הקליטה של הסוכנות, דבר שכחוקר אני מצר עליו המון, הארכיון שלה פשוט נרכב, והדבר קצת הקשה על עבודת הוועדה, אבל עדיין במחת בערימת שחת היא הצליחה למצוא ממצאים על כל, כמעט כל אחד מהילדים הללו.
אז היו קשיים בהיבט הארכיוני, בסופו של דבר כן הם הגיעו למסקנות במסגרת הוועדות, ותמיד יש את הסיפור הזה של החיסיון. למה התיקים חסויים?
אז כך, הוועדה הייתה פומבית. המחקרים, התיקים שבעצם היא חקרה אותם, היו תיקים של בתי חולים. לתיקים הללו יש חיסיון, מסיבה שבכלל לא קשורה לפרשייה הזאת, אלא מסיבה שקשורה לצנעת הפרט. אין זכות שנתונים אישיים שלך או שלי, של הספוש שלנו בבית חולים, יהיו חשופים לכל אחד. וצנעת הפרט הוא הדבר עם החיסיון הגדול ביותר. העדויות עצמן היו גלויות, למעט 20 עדויות בודדות, למשל אחות שפחדה שאנשי משולם התנקלו לה, אז ביקשה להעיד בדלתיים סגורות, או החוקר שהזכרנו, דוב לויטן, שחשב שיש בידיו מסמכים של המוסד, והם חסויים, אז ביקש להעיד בדלתיים סגורות. רוב העדויות היו גלויות, חשופות לציבור, התיקים של הוועדה כללו בתוכם חומר מסווג. איך אפשר להפריד את החומר החסוי מהחומר הגלוי? אף אחד בעצם לא עשה את העבודה הזאת. החליט הארכיון, טוב, הכי קל, להטיל חיסיון.
כולל.
הכל, על כל החומרים. ומ-2001-2002 יש התגלגלות שלמה בוועדת העלייה והקליטה, שאם לא חושפים צריך להסביר למה, ואם לא חיסיון על הכל, בעצם התיקים חסויים, ולמעשה אף אחד לא ממש מתעניין בהם. יש דוח מסודר של הוועדה, 3 כרכים, גם סיפור של כל ילד, והדוח, המסמכים המקוריים שהוועדה הפקידה בידי ארכיון המדינה, לא מעניינים אף אחד. על אחרי פטירתו של עוזי מזולם ב-2013, הוא היה איש חולה גם כך, היה ישב בבית הסוהר כמה שנים, יצא מבית הסוהר 13 שנים אחרי שהוא יצא, הוא נפטר, כלומר מי שקושר בין ישיבתו בבית הסוהר לפטירתו, צריך להסביר איך לקח 13 שנים. אבל אחרי פטירתו של עוזי משולם, הפרשה התעוררה מחדש ב-2013. הוקמה ועדת חקירה רביעית בכנסת, בראשות חברת כנסת שהייתה משוכנעת שהייתה חטיפה בשם נורית קורן. והוועדה הזאת, ויחד עם עמותות בציבור, אמרו, בואו תסירו את החיסיון. ישבו אנשים ממשרד המשפטים, אנשים מארכיון המדינה, אמרו, רגע, אבל יש פה חיסיון שקשור לצנעת הפרט, יש פה דברים פרטיים על אנשים. אמרו, רגע, אנחנו בעידן דיגיטלי, השנה 2016. אפשר לקחת את כל התיקים הללו, וכל מילה שקשורה לצנעת הפרט, למשל, את השם של החולה, או את השם של המחלה, פשוט להעביר עליה באינטרנט פס שחור, ולהעלות את התיק עם הפס השחור הזה. וב-2016 נחשפו אלפי תיקים שאספה אותם ועדת החקירה הממלכתית. ולמעשה, מעבר לתיקים הללו, יש עוד המון תיקים שוועדת החקירה לא הגיעה אליהם, שקשורים לנושא, שאפשר להגיש בקשה לארכיון המדינה, וברוב המקרים משחירים את הפרט שיש בו בעיה נתנת הפרט, והדברים הללו עולים לרשת. אני לא מכיר אף תיק שמישהו יודע על קיומו ושהוא מסתיר אותו. יש תיקים שלא הצליחו למצוא, כי כעבור שנים, כמו אצלנו בבית שהלכה לנו לאיבוד הגרב, הבת זוג של הגרב החומה, גם בארכיונים יכולים ללכת תיקים בודדים לאיבוד, אבל בעצם מ-2016 כל התיקים חשופים, והתיקים הללו הם בעצם קר פורה למחקר, לא רק על כל מקרה ומקרה, אלא בכלל על האווירה, על עדויות. למשל, המחקר שאני עושה על השוואת עדויות, בין שנות ה-60 ושנות ה-90, מתאפשר
בזכות
החשיפה הארכיונית. אז כיום אין לנו בעצם חיסיון, ואנשים חוזרים ואומרים, אבל למה התיקים חסויים? וזה כמובן, כמו הרבה דברים בפרשה הזאת, נובע מחוסר ידע.
אנחנו נורא לוקלים, מדברים על חטיפת ילדי תימן בהקשר הישראלי, אבל בכל העולם יש סיפורים על חטיפה של ילדים, של ילדי ילידים שמעבירים בעצם למשפחות במעמד קצת יותר גבוה. אתה לא חושב שהסיפור של חטיפת ילדי תימן באמת מתקשר לעניין הגזעני?
נכון, יש לנו אירועים שקשורים ללקיחת ילדים בקנדה, ילדי האינדיאנים. יש לנו סיפור דומה של לקיחת ילדים באוסטרליה, ילדי הילידים האבורג'ינים. שם לא מדובר בחטיפה מסיבה פשוטה. הממשלות התגאו שהם עשו פרויקט שמציל את אותם ילדי ילידים מבערות, ויש לנו המוני ילדים כאלו שנלקחו לחינוך מחדש. בסיפור הישראלי, אין לנו בשום מקום את החבל משני קצותיו. יש לנו משפחות שהתלוננו, שאמרו להם שהילד מת, והם לא בטוחים שאוכן מת. יש לנו מאומצים שאף אחד מהם לא קושר בשום צורה לאחת ממשפחות החטופים, למעט המקרה הטרגי, כמו שאמר, משפחות המתלוננים, למעט המקרה הטרגי של מרים שוקר. ויותר מזה, אם היינו משווים למקרה של אוסטרליה וקנדה, אז היינו צריכים להגיד, רגע, אז בטח חטפו הרבה מאוד ילדים של ערבים, ואיפה הילדים הללו? אבל אין לנו. אז נכון, יש מקומות שבהם קרו מקרים כאלו, יש מקומות שבהם לא קרו מקרים כאלו, אנחנו לא מכירים מקרים של חטיפות בצ'כיה, אז למה להשוות את ישראל לאוסטרליה או לקנדה, ולא לצ'כיה, שבהם לא היו חטיפות של ילדים? אני יכול להגיד אולי עוד מקרה אחד מעניין בהקשר הזה, כאן זה כן מקרה של חטיפה, וזה המקרה של ארגנטינה. בארגנטינה היה שלטון גנרלים, והיו אנשים, מפלגות השמאל, שבעצם
מתנגדי שלטון
שנלקחו, ולפעמים מדובר בשני בני הזוג, ולקחו את הילדים שלהם והעבירו אותם למשפחות של גנרלים מהשלטון הצבאי. העניין הוא שבשנות ה-80 התחילו לחקור את זה בארגנטינה, ומאז גילו מאות ילדים חטופים. עכשיו, בארגנטינה מדובר במדינה הרבה יותר גדולה מישראל, גם בשטח וגם במספר האוכלוסייה, ובילדים שהם מאותו מוצא ונגרים לגמרי כמו ההורים שלהם, ובכל זאת התגלו מאות ילדים. ישראל הקטנה, שבה לפי הטענה הילדים וההורים צריכים להיראות שונים באיזושהי צורה, לא התגלה מעולם אף ילד. למעשה אין לנו בשום מקום את החבל משני קצותיו. משפחה שהתלוננה ומאומץ. יש לנו מאומצים, אף פעם הם לא מגיעים למשפחה שהתלוננה. יש לנו משפחות שהתלוננו על זה שנמסר להם שילד מת. מעולם לא נמצא ילד מת ואותר כחי. ובעצם הסיפור הבינלאומי הוא לא רק לא מחזק את הטענה, הוא באיזשהו מקום מחליש אותה, כי בכל מקום בעולם נמצאו חטופים. ובישראל זה המקום היחידי שכל כך הרבה אנשים באוכלוסייה מאמינים שהייתה חטיפה, אבל מעולם לא הותרו בה חטופים.
דוקטור אבי פיקר, מהמחלקה ללימודי ארץ ישראל וארכיאולוגיה על שם מרטין, המון המון תודה.
תודה לך.
תודה שהאזנתם לנו. באפליקציית בר דעת תמצאו עוד הרבה פודקאסטים מרתקים, גם בנושאים דומים וגם בתחומי ידע שונים לגמרי. בואו לגלות אותם. בר דעת, אפליקציית הפודקאסטים של בר אילן, משפיעים על המחר, היום. ערכה והפיקה שי קלוט. תודה על ההאזנה.